כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. צריך לדעת שיום הכיפורים יום קדוש, יום אדיר בימי שנה. על שום יום לא נאמר יום אדיר כמו יום הכיפורים. והסודות שלו והרמזים רבים מאוד. אנחנו לא נוכל במסגרת של השיעור הזה להקיף את הכל, אבל לפחות נאמר כמה פנינים ששייכים ליום הקדוש הזה. היום הקדוש מתחיל קודם השקיעה. כדאי לאדם להוסיף מחול על הקודש, צריך האדם להוסיף מחול על הקודש, כי כל הדין שקיבלנו, הוספת מחול על הקודש, זה מיום הכיפורים, שנאמר בתשעה לחודש בערב, תענו את נפשותיכם. מכאן למדנו שצריך להתחיל את התענית כבר ביום התשיעי, ולהוסיף מחול על הקודש. כמה? 20 דקות, קצת יותר, ויקבל משהו, מקבל עליו את התוספת, מקבל עליו גם את איסור מלאכה, וגם כל החמישה דברים שהם החמישה עינויים, מקבל עליו באותה שעה. עכשיו, מיד צריך לעשות כאן נדרי. סדר כאן נדרי, לא אומרים כל נדרי, כי זה בלשון ארמית ולא בלשון קודש. ולמה תקנו בלשון ארמית? כדי לסתום פיות המקטרגים מעלינו. אז זה אומרים כאן נדרי. זה בארמית ולא בלשון הקודש. כמו כאן חמירה דעיקה ברשותי. בקיצור, הכאן נדרי הזה, מתחילים אותו מתי? ביום עוד. כיוון, למה? כיוון שלכתחילה, אין מתירים נדרים בלילה, אלא מתי מתירים? ביום. בית דין גם לא יושבים בלילה, אלא יושבים ביום. וכאן, תכף נראה שיש לדעת כמה מהפוסקים, זה כמו בית דין, ולכן כדאי לומר את הכאן נדרי קודם. בפרט, שמתי מקבלים לדעת כמה פוסקים, מתי מקבלים את הצום, בברכת שהחיינו. בברכת שהחיינו נאמרת, אחרי שאומר שלוש פעמים כאן נדרי, ואז הוא אומר פסוק, אור זרוע לצדיק שני פעמים, ואומר את הברכה של ברכת שהחיינו. אז לכן, ברכת שהחיינו צריכה להיאמר עוד קודם שיש שקיעה. וגם יש לנו אותו יום, זה יוצא השנה ביום שבת, יש לנו גם קבלת שבת. אז מה יעשה האדם שהוא נבון? יבוא מוקדם לבית הכנסת. יתחילו מנחה חצי שעה קודם השקיעה. מעשה מנחה כבר אנחנו מתפללים בצהריים, אלא יתחיל שיר השירים לפני כן, חצי שעה לפני השקיעה, ואחר כך יגידו סדר קבלת שבת כולו עד השם לאורך ימים, ואז יתחילו להגיד כאן נדרי. עכשיו, כאן נדרי, מה יש שם? יש שם, צריך לדעת, יש שם כמה עניינים. אחד, יש נוהגים להוציא ספר תורה אחד. למה? לרמוז שהקדוש ברוך הוא אחד, יחיד ומיוחד. ויש נוהגים להוציא שלוש ספרי תורה. למה שלושה? כנגד שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים, אחד של רשעים, ואחד של בינונים. כדי להזהיר את העם, בוא נחזור כעת בתשובה, יש לך עוד כמה דקות, תחזור בתשובה ותהיה בספרם של צדיקים. זה כנגד שלושה ספרים נפתחים. ועוד טעם נתנו, כמה שאני צריך לעשות אתרה, והאתרה צריכה להיות בשלושה, לכן שמים שלושה ספרי תורה. ויש נוהגים להוציא חמישה ספרי תורה, כנגד חמישה חומשי תורה. ויש נוהגים עוד יותר, בתי כנסת המרכזיים, בהרבה מקומות, בערים עוד קדמוניות, היו מוצאים שבעה ספרי תורה. למה שבעה? כנגד השבעה שכורתי ברית, שם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, ואחרי זה מי היה? פנחס ודוד. אז הם איתם קראת הקדוש ברוך הוא ברית, עליהם אנחנו אומרים בסליחות, אתקרלן כימה לפנחס כנאה. ואילו ביוסף, רק זכותה דיוסף כנאה. לא אומרים כימה. לא רק, יוסף היה חשוב שבחשובים, זכה להיות שומר בריתו, זכה כימה זכותה דיוסף צדיקה. וכן צלותה לשלמה מלכה, אבל העיקרם אינם אלא שבעה, כמו שמבואים בברייתא, שבעה הצדיקים, הקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית, שלא יחליף אותנו באומה אחרת. וגם נתנו עוד רמז, כנגד ארבע מיתות בית דין, מה הם? סקילה, שריפה, הרג וחנק, זה הסדר שלהם, החמור תחילה והקל בסוף, ואחר כך יש כנגד קראת, זה מדאורייתא, קראת, עבירות שחייב עליהם קראת, ויש עבירות שחייב עליהם מיתה בידי שמיים, והאחרון מלכות. אז אלה כל אלה שבעה דברים של דאורייתא, שחייב עליהם עונשים. ומה עם העונשים? ארבע מיתות בדין, מיתה בידי שמיים, קראת, ומלכות. אז כנגד זה נחפר, מוציאים שבעה ספרי תורה. ויש מוציאים עשרה, כנגד עשרת הדיברות ועשרה מאמרות שבהם נברא העולם. כן. כן. טוב. אז זה הסדר של הספר תורה של כאן נדרה. עכשיו, יש עניין גדול, לדעת, לא הרבה מדברים על זה, כי זה בעיקרון נמצא בתורת הקבלה. הרימונים של הספר תורה. הרימונים באופן כללי, יש עניין להתשים רימונים לספר תורה, שזה כנגד אחד מימין, אחד משמאל. מה זה הרימונים הללו? הרימונים הללו מקורם בזוהר הקדוש, פרשת האזינו. שם הזוהר כותב שצריך לשים רימונים בספר תורה, שהם כנגד, כמו שאנחנו מניחים תפילין, התפילין בראש, איך זה הולך בראש? כמה בתים יש בראש?
ארבע.
כנגד? חוכמה, בינה, דעת. אבל הם שלושה. איך זה ארבע? חוכמה זה בימין, מוח ימין. בינה זה מוח שמאל. הדעת זה באמצע. איפה זה? בדיוק בקצה הגולגולת מאחורה. השפיץ. שמה הגולגולת נחלק בתוך הראש, שלא תדע. יש שמה מוח הדעת נחלק לשני חלקים. יוצא שני עורקים, אחד הולך לצד ימין ואחד הולך לצד שמאל. זה נקרא חסדים וגבורות. איתרא דחסד פה בעיגול, העיגול הימני של הכתף והעיגול השמאלי של הכתף זה הגבורה. יורדים שתי הרצועות של התפילין לרמוז למוח הדעת שהוא משתלשל ויורד מימין ומשמאל, חסד מכאן וגבורה מכאן. עכשיו מה עושים? נותנים את זה בדרך כלל לילדים. ילד למטה מגיל מצוות. למה? פשט יגידו לך, כיוון שהילד לא עולה לתורה ולא עושה פתיחת האחד ולא זה, שיעשה משהו, נותנים לו רימונים. אבל זה תשובה לדחות אותך. תשובה אמיתית, למה נותנים לילד? כיוון שאז הוא עדיין קטן. ועדיין המוח שלו לא הגדיל, ואני רוצה שהוא יזכה לחוכמת התורה, וילמד תורה, ויהיה לו כלים להבין את התורה, לכן נותנים לו את הרימונים, על ידי הרימונים האלה הוא מקבל מוח חוכמה, חסד, ומוח בינה שזה גבורה. מקבל שני מוחים מכאן ומכאן. כך הביא רבנו ארי בספר עץ חיים, וגם בפרי עץ חיים כתב כן, וכך כתבו גם שני המקובלים הגדולים, רבי אברהם גלנטי, שהיה תלמיד של רבנו ארי, ורבנו אברהם אזולאי, זכותם תגן עלינו, אלה שני מלאכים היו, הם כותבים שזה כנגד תרן עתרים, אחד חסד, אחד גבורה. ומה זה נותן לילד? זה השאלה. שואל אותי אחד, אז אם כן, למה אני מרוויח שאני נותן לילד לשים את הרימונים? מה נותן? נותן לו אחד חוכמה שיעקים בתורה, נותן לו חיים שהוא יתפתח ויגדל, ויהיה לו בריאות, יהיה לו בריאות גם, ונותן לו חוכמה בינה דעת, לדעת איך להתנהג בעולם. וזה, ויש תשובה בספר הפעלים לרבן יוסף חיים, שם בחלק ד' הוא דן ביורי דעה, דן בשאלה הזאת, מתי? כששאלו אותו שם, ראו שהמוסי הגבאי, דקה לפני פתיחת האחד, פותח את האחד, מוציא משם את הרימונים, הרימונים היו מונחים על הספר, מוציא אותם ואומר, יאללה, רימונים, ספר תורה ראשון, כמה? וכן זה הדרך. ואחר כך, בדקה אחת הוא הוציא את זה. ואחר כך שמוציאים את הספר תורה, הילדים שמים את זה על ה... אז מה עשינו? אז הוא אומר שיש בזה עניין, דווקא כן. מה העניין? שבשעה שאני הספר תורה מונח בארון, עדיין האור שלו לא מתגלה. מתי הוא מתגלה? שפותחים את הספר תורה ומראים את הכתב לקהל, אז מתגלה האור שלו החוצה. בשעה שאני סמוך לזה, מוציא את הספר תורה מחוץ לארון, נותן את זה לילד והוא שם אותו על גבי הספר תורה, אז הוא זוכה לקשט את הספר תורה ומאיר אותו, ואז על ידי זה הוא מקבל אור ונפתח ליבו בלימוד התורה, גם יקבל יראת שמיים. כך כותב הרב זרוע, היה מהראשונים. הרב זרוע כותב, מביאים את התינוקות, הכוונה ילדים קטנים, שנשקו את הספר תורה, וגם שישימו עליו כל מיני קישוטים, היו שמים כתרים, היו שמים כל מיני תולים עליו, כל מיני כלי כסף וכלי זהב, וכל אחד לפי עניינו, ככה היו עושים. אז הוא אומר, יש בזה עניין גדול מאוד, ויש סמוך ליציאה מהארון. אבל לא יוציא יביא את זה אחרי שקוראים בתורה או באמצע הקריאה, אלא קודם הקריאה וקודם שישימו את הספר תורה על הטבע. גם כאן, שלא קוראים בספר תורה, הרי בלילה מוצאים רק ספר תורה כדי להגיד עליו כנדרה, כי כך אומרת הגמרא, עומד אדם ביום הכיפורים ואומר, כל נדרים שאדור השנה הזאת יהיו בטלים ובוטלים, לא שרירין ולא קיימין. אז אם כן, כיוון שמוציאים אותו בשביל שהספר תורה יהיה עד שאני לא נודר ולא נשבע ולא יהיה נעבון אם לא קיימתי איזה דבר שביטאתי בשפתיי והוצאתי אותו, לא יתקיים, לכן עושים את זה. אז עד כאן העניין של הרימונים. עכשיו, מה העניין של להוציא את הספר תורה? יש בזה ויכוחים, היום התחילו לעשות פטנטים. מי יוציא את הספר מהארון, זה שלקח את פתיחת ההיכל, או זה שקנה את הכנדרה, זה שלא, לא, זה לא משנה, זה לא משנה. גם זה זוכה וגם זה זוכה, זה שפתח את הארון ומוציא את הספר, הוא מעצמו גם זוכה, זה שלוקח את הקנדרה ומרים את הספר ויוצא איתו אל תוך הקהל, גם הוא זוכה. עכשיו מה העניין? כתב בשער הכוונות שרבנו ארי שנה אחת אמר לתלמידו רבי יונתן סגיס, שהוא ראה עליו איזה עניין שצריך לתקן, ואמר לו תקנה את הספר תורה הזה בכל מחיר שיבקשו ממך, ושילם עליו 10 זהובים, לירות זהב. זה אפשר לפרנס כמה אנשים במשך חצי שנה בשקט, מניין אנשים. וכן בפרי הצחיים כתב, מחפר על עוון עריות. כל מיני עבירות שקשורות לגילוי עריות, ולא משנה בגלגול זה או בגלגולים אחרים. ומי יכול להגיד, אני אין בי שום עוון ולא הרהור, ולא איזה הסתכלות, ולא איזה שמיעה, ולא איזה דיבור לא מתאים. לכן מחפר הספר תורה על זה. זה אחד. 2, יש בזה עניין שנדרים ושבועות. אם אדם נשבע ולא שם לב מה שהוציא מפיו, ושכח, והוציא שבועה מפיו, או הוציא איזה נדר שנדר, כל אלה מבטל אותם כעת המחפר על ידי הוצאת הספר תורה החוצה. הרשש עליו השלום הוסיף גם כן ארון של אלה שהרשעים שהולכים גבר עם גבר בר מינן, אז הרשש כתב זה מחפר על זה. לכן אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה, הם עושים עוונות ואנחנו משלמים. אז איך תשלם? אומר על ידי זה שתיקח את הספר תורה ותכוון לחפר גם על העוון הזה. ויש עוד עניין שזוכה לחוכמת התורה, יש בזה גם כן מעלה גדולה מאוד, כך כותבים גם שאר חכמי הקבלה, כמו הרב עליו השלום נגיד ומצווה, רבי מזעיה, נו, רבי יעקב צמח, וגם הרב משנת חסידים. כולם הוסיפו, כל אחד הוסיף איזה עניין, שזה גדול בחוכמת התורה, זוכה לחוכמת התורה, וכך היה גם כן כמה חכמים שכתבו שיש עניין לשלם רלב מטבעות של אותה מדינה. רלב, יש רלב בית שערים שאדם זוכה להם. איך זה? תיקח את ה-22 אותיות, ותעשה מהם זוגות זוגות, כמה זוגות תהיה מ-22?
11.
תכפיל 11 ב-22, כמה יצא לך? 10 יצא לך כמה? 220. תוסיף עוד 22.
242.
כן. אז זה 242. רמב. אז יש עניין גם ברלב, רמב, ועוד וכולי על זה, וכן על זה הדרך. עכשיו, יש מחלוקת הראשונים, צריך לדעת. למה? רב סעדיה גאון, הוא כתב, וראשי הסכים איתו, שאנחנו מבטלים את הנדרים שנדרנו. די נדרנה, ודי שטבענה, ודי נדנה, ודי חרמנה, וכן על זה הדרך. אז כאן נדרה ואפשרה וכונמה וכונחה וכונסה, די נדרנה ודי שטבענה, ודי נסרנה על נפשתנה, מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה. רבנו תם חולק עליהם, אומר רגע, מה המועיל שאתה מבטל כעת את הנדרים של שנה שעברה? אתה כבר נדרת. מה אתה כעת בא? אתה אומר, אני מבטל? ואם היה בית דין שמבטל לך עכשיו, נגיד, טוב. אבל אין בית דין, אתה בעצמך אומר. כאן נדרה, החזן אומר. כאן נדרה ועשרה. אז לדעת רבנו תם, ואיתו יש גם כן סיעה של פוסקים, הם טוענים שזה מועיל מכאן ולבא. דין נינדר ודין נשתבה ודין ננדה ודין אחרים ודין נאסר על נפשתנו. מיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים שיבוא עלינו לטובה. אז עכשיו מה עושים? באו האחרונים ואמרו, תשמע, זה נוסח ישן שכתב אותו ראשי, כתב אותו רב סעדיה הגאון, כתבו אותו גדולי העולם, הראש גם כן כתב כך. אז אתה לא יכול לבוא ולבטל את הדברים. וגם מצד שני יש לך גדולי העולם שטוענים שזה מכאן ולבא. אז אנחנו נעשה סינתזה, נחבר גם וגם. לכן אנחנו אומרים, כאן נדרה ואפשרה וכונמה וכונחה וכונסה. דין אסר נא ודין אסר, דין נדר נא ודין נדר, דין נדה נא ודין ננדה, דין נשתבה נא ודין נשתבה. וכן על זה הדרך, דין אסר נפשתם ודין אסר נפשתם. מיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים, מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה, מיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום. יוצא זה מועיל גם בדעבר וגם בלהבא. ולמה? כיוון שהחכמים כך תקנו. ועוד יותר, כתבו, מה אני אומר לפניכם? אני אומר, בשיבה של מעלה, בשיבה של מטה, על נעת המקום ברוך הוא, זה אפשר פה, ועל נעת הנשבעים, ועל נעת הקהל הקדוש הזה, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. מה פירוש? שהקדוש ברוך הוא בעצמו מסכים והוא בעצמו מתיר לנו את הנדרים. הדעת המקום ברוך הוא, כיוון שהקדוש ברוך הוא הסכים וחכמי ישראל כותבים בשמו, לכן זה מועיל. הבינותה שמובן מה קורה פה? יום הכיפורים הקדוש ברוך הוא משתתף איתנו בתפילה. אז אומר, לכן אומרים על דעת המקום, כיוון שאמרת על דעת המקום,
צריך להבין את הנוסח של
כאן
נדרה?
מה?
צריך להבין את הנוסח של כאן נדרה?
כן, כן, לכן כתוב שם פירוש. בכל ציון כתוב ביור. אז כדאי לדעת. כדאי להבין מה הוא אומר. כן. בקיצור, אחר כך, זה אומר אחרי זה, ונסדר לכל עדת ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. יש, כתבו, שיש בזה ממתת, 49 תיבות. יקשו המפרשים, אנחנו קוראים, יש שם יותר מ-49. איך זה אומר, זה 49 כנגד 49 שערים. אז התירוץ הוא שמה שכתוב בארמית זה העיקר של הכנדרה. התוספת זה נכתב בלשון הקודש. יש שם תוספת ביור. מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה. וכן, מיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום. ושוב אנחנו אומרים בלשון ארמית, נדרן על הנדרה, שבוען על השבועה, ואפשרן על האפשרה, כולי עניי רעבד, אהו כולון, שביטין ושביקין, לה שרירין ולה קיימין. אחר כך עוד פעם אתה אומר, ונסלח לכל עדת ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אתה יודע את המעשה עם הזבחי צדק עליו השלום, רבו של רבי יוסף חיים. היה פעם אחת, גוי אחד רשע, שהוא היה לומד קצת בענייני היהודים, והלך להלשין אצל המלך. אמר למלך, תדע שהיהודים הולכים לבתי המשפט ולבית דין השרעי עם מח שמם ואהבת זכרם, והם הנשבעים שמה, והם אומרים שאין לי שבועה. למה? אנחנו עושים יום אל-כופרן, יום כיפור, קוראים יום אל-כופרן, ואנחנו עושים שם, רוצים ספר תורה, וקוראים כאן נדרה. אז זה הכל שקר, צריך להעמיד אותם על המקום. ומי עושה את זה? הרבנים שלהם. שלח שני קצינים מהפלוגה שלו בית המדרש של חכם עבדאללה סומך, מדרש בית זלחה. עכשיו הוא לא ראה אותו אף פעם. השבוע היה דמות מבהילה מאוד, מטיל אימה. כולו היה מלא תורה ויראת שמיים, חוכמת אדם, תאיר פנה ושכינה שורה עליו. זה מלפני, אני מספר לך, כמעט 200 שנה, קרוב ל-200 שנה. נכנסו הקצינים האלה, ולא שמו לב, הרב היה יושב שם בראש, ולומדים איתו 60 תלמידי חכמים גדולים. אז הם שאלו את זה שיושב ליד הדלת, איפה הרב פה ומה הרב? הרב הרגיש, נוסע עיניו, הסתכל עליהם, ברחו. ראו את העיניים שלא ברחו. שאל הרב מה? לא שאל, די, ברחו, הלכו. המשיך את השיעור, המשיכו ללמוד. המשיכו ללמוד, חזרו למלך. אמרו לו, תשמע, מראהו כמראה איש האלוקים, אנחנו מפחדים לדבר איתו. אין לנו כוח לעמוד לפניו. שלח שלושה קצינים, מהיותר הגנרלים שיש לו. הוא, איך קוראים לו? נעלם אחד, שמה. קאק, איך קוראים לו? קאו. מה, הוא צועק בבוקר, קאו, קאו? נעלמים? נעלמים, כן. אז בקיצור, שלח שלושה גנרלים, הגיעו הגנרלים. אז הם כאלה תקיפים מאנו, עיראקים של פעם, נכנסו בפנים. הרב ראה אותם, אז הם גם כן ברחו, אבל שאלו את זה שיושב ליד הפתח, אמר להם, הנה הרב פה. אז שאל אותו, מה הם אמרו לך? אומר, אמרו שהמלך שלח אותם, והם שאלו, איפה אתה? אמר, אם כן, נקום ונלך. קם, אמרו לו, לא, אנחנו רוצים לבוא עם הרב. אמרו, טוב. כל ה-60 רבנים נפשו את המצנפות והגלימות והולכים אחריו. הלכו, והנה המלמדים בתלמוד תורה, גם הם יצאו. והנה כל הילדים של התלמוד תורה, יאללה, יש תהלוכה. הולכים אחרי הרב. והרב הולך בראש, וכולם אחריו. הירקנים, מוכרי אבטיח, לכבוד יום הכיפורים, גם כן עצרו את האבטיחים. אבטיח עיראקי זה אבטיח שחור גדול, לא סתם, כן. אז עצרו אותם ויצאו כולם יחד. והנה, המלך שומע רעש, יושב בארמון שלו, ורואה כל הרחוב מלא אנשים. מה זה? והנה הרב בא בתהלוכה, ראה אותו, נבהל, קם מהכיסא וביקש סליחה מהרב והתחיל להזמין קפה, להזמין אני יודע מה. אז הרב בא, ישב ככה נחמד, דיבר איתו כל מיני עניינים, ענייני המדינה, וניהלו שיחה ביניהם. והנה הרב שואל אותו מה, אז הוא העביר את הנושא, מבייש להגיד. אמר לו, לא, יש משהו שלוחץ אותך, מה? נראה שלחת פעמיים אחריי. אמר לו, כך וכך אומרים שאתם נודרים נדרים. אמר לו, כן, שלח מישהו, יביא את הסידור שלנו. ויש שם גם שרח בערבית. היה כל הסידורים שלהם עם תרגום ערבי. הביא לו וקרא לו בשרח ערבי. אמר לו, זה שאמר לך רשע. הוא לא קרא את הכל, אמר חצי אמת. בסופו כתוב, ונסלח לכל עדת ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם משגגה. זאת אומרת, מי ששגג ונדר, אז אנחנו עושים לו אתרה, שלא יהיה לו עוון. אמר לו, בשבילנו זה עוון גדול. שמע כך, ביקש מחילה וסליחה וכפרה, נתן לרב מתנות עבור הישיבה וכולי, ואחר כך, כן. היית אומר לי, הייתי מזמין לך ממשרד האוצר ציוד מלא. כן, כן, עם גלגלים, משהו מיוחד. בקיצור, מי כותב היום בעת? יש מקלדת. תפסיק, אתה אנטיקה. קיצור, שלח אותך לעיראק, לך לבגדד. אז המסקנה שזה על דווקא על שוגג, לא על מזיד. הרי זה אומר, אור זרוע על הצדיק פעמיים. למה אומרים אור זרוע על הצדיק? מאיזה טעם? הכל לחפר, בטח לחפר, אבל למה הפסוק הזה? תגיד אנא בכוח. תגיד יושב בסתר, מה, חבר? כי ביום הזה יחפר עליכם, מה? למה אור זרוע?
אור זרוע לצדיק, סופת תיבות שלו, קבר רינת עמך.
איפה ראית את זה?
בסוף ציון.
תגיד, אז תגיד מאיפה ראית? אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז אור זרוע לצדיק, קוף רש עין. שם קוף רש עין. אנחנו רוצים שיקרא השם את ממלכת הרשעה למעלה, וכל ניצוצי הקדושה שהם בלעו מאיתנו בעוונות ישובו למקומם. ולכן אומרים, כי זו שעת רצון גדולה מאוד בשמיים, שכל ניצוצי הקדושה שממלכת הרשע למעלה למעלה, שמהם בא קרמלין, מהם בא בית הלבן, מהם בא פנטגון, מהם בא הקי דאורסי, מהם בא מה עוד? דאווינג 10, ימח שמם הגויים, כל הכוח שלהם יונק מהאבונות שלנו. אז אנחנו מבקשים בספר כנדרה, ריבונו של עולם, תקרא את ממלכת הרשעה למעלה, וכל חלקי הקדושה ישובו למקומם, ואז אין שטן ואין פגרה. בפרט אחרי ששקענו בשופר, שופר זה ראשי תיבות, אין שטן ולא פגרה, שופר, כן? בסדר? כן. זאת אומרת, לכן אומרים אור זרוע לצדיק, לכוון בזה. ואחרי זה עומד החזן ומברך שהחיינו. הוא מכוון להוציא את הקהל ידי חובה. לכתחילה יאמר אותו לפני השקיעה, את שהחיינו. אנחנו משתדלים לומר את ברכת שהחיינו קודם השקיעה. יקח שעון מדויק, יזהר להגיד קודם. ואם אתה רואה שלא אומרים, תגיד אתה לבד, אתה לא חייב להגיד את זה עם הספר תורה. הגמרא אומרת, זמן אומרו אפילו בשוק. כלומר, מה זה זמן? ברכת שהחיינו. כי אנחנו חייבים ברכת שהחיינו הלילה, כמו כל החגים. אלא שאין לנו סעודה ואין קידוש, אז אומרים אותו על הספר תורה. אז הנה כן, איך שאתה רואה את הספר תורה ועדיין לא היה שקיעה, תעמוד ותברך שהחיינו בשקט. תעשה כך, וככה יצאת ידי חובה, אין בזה שום בעיה. מיד אחרי זה אומרים, קם רבי שמעון על רגלוי, סליק ידוי לגבי אלה ושבח למראה אלמה ואמר, ריבון אלמה, עביד בגין שכינת לי בגלותה, ואם אי באומה, התלת בני נשה יחני למעבד התרה. ומי הם? תלת אבהן לקובליו, שלושת האבות יעמדו עכשיו ויעשו לך אתרה. מה אתרה? אתה נשבעת שלא תגאל אותנו עד שנשוב בתשובה. אבל השכינה סובלת ועם ישראל סובל. בבקשה, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש שמנו כקדם. אז זה התפילה של רבי שמעון בר יוחאי. מי תיקן לומר את זה? זה היה עליו השלום באיטליה, עליו השלום רבי אברהם מונסון. מי זה היה רבי אברהם מונסון? הוא היה תלמיד מספר אחת של רבי בצלאל אשכנזי, הרב של רבנו הארי ובעל שיטה מקובצת, והוא היה חבר של מרן רבי יוסף קארו, וחבר גם של מהרשד"ם ומהריב"ל, היו גדולי הדור. והרמד"ל, מי זה רמד"ל? רבנו מנחם דילונזאנו. אלה היו ענקי עולם, גדולי הרבנים בסלוניקי.
מה השם שלו?
רמד"ל, שרב רבי אברהם מונסון. מונסון. אתה לא שומע טוב? תחדד, מונסון. הוא היה תלמידו של רבי בצלאל אשכנזי, בעל שיטה מקובצת. אז הוא תיקן לומר את הקם רבי שמעון עכשיו, ואומר שבזה יתעוררו כולם ויגידו אותו בבכי, כמו הוא כותב, כי שערי רצון נפתחים כעת, ואולי יחזיר הקדוש ברוך הוא עטרה ליושנה. באו הרשש, הרשש כותב על זה דברים נוראים, אומר אדם יתעורר בבכי ויאמר את זה מילה במילה, לא כמו כאלה שבולעים את המילים. וגם הרב חידה ורבי אליהו מני, כולם ביחד כתבו על זה כמוצא שלל רב, שאין כמו הדבר הזה שהוא מתפלל, ועל ידי זה כל התפילות שלך ביום כיפור התקבלו. למה? כי רבי שמעון אמר צרחין ככלבים, ולא אף אחד לא מתפלל על השכינה. אז הנה אנחנו מתפללים כעת על השכינה וכאן נדרה, מבקשים עבורה ומבקשים שיעיר את האור שלו לשכינה הקדושה, יגאל אותנו מהאויבים ומכל האומות מיחד. הנה עכשיו לא הרגשנו עד שבאה המלחמה הזאת והיא גורמת לנו להתעורר. אז צריך להתעורר. ואז אתה מתעורר ומבקש רחמים, והקדוש ברוך הוא מתמלא עלינו ברחמים. מה עושים אחרי זה? את החננה, שערי שמיים פתוחים, זה לא מילים שלי, זה מילים של הרשש והרב חידה. שערי שמיים פתוחים ואת החננה, ולכן תיקח, כל אחד ייקח, ילך לספר תורה, ישים שתי ידיו על הספר תורה כמו חיבוק, וינשק שבע פעמים, יסוד בשבעה הבלים שיוצאים מהפה, שבע פעמים הבל לשבעה שמות הקודש, יוצאים מהנשימה שלך ונדבקים בספר תורה, זה מגן עליך ביום הדין למעלה. תראה איזה מתנות נותנים לנו כאן ביום הכיפורים, שם זכנו לעשות רצונו כרצונו לעובדו בלבב שלם. צריך נשמות את לנשק נשיקות של הנשיקות. עכשיו עוד נקודה מאוד מעניינת, כך כתב הרוקח. מתי היה הרוקח? לפני כמה זמן בערך? קראו לו? רבנו אלעזר מגרמיזה, כתב כמה ספרים. הרוקח זה הספר הכי חשוב שלו, המפורסם, סימן רייז, כולו מדבר על יום כיפור. הוא כותב שם סוד נורא והיום. אני, תדע, הייתי מחפש את השאלה הזאת לפני שכתבת את הספרים של יום כיפור, שאני זוכר בילדות קראתי את זה ולא ידעתי איפה, ונעלם ממני. בסוף מצאתי אותו הרוקח. מה כתוב? כתוב שם, הבאתי בשם המקובלים, שנשמות המתים מתפללים עלינו ביום כיפור. מתי? בשעת נעילה. פשוט. אבל הרוקח כותב את זה יותר ביתר פירוט. הרוקח כותב שמתחת לכיסא הכבוד שם יש נשמות צדיקים, נכון? מאיפה הנשמות באו? מתחת כיסא הכבוד. כן? ואחרי זה, איך כתב מרן? מרן כתב שיש ראיה שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. למה? הוא אומר, הגמרא אומרת שנשמות הצדיקים גזורות מתחת כיסא הכבוד. במילים אחרות, כיסא הכבוד מורכב מהנשמות של הצדיקים. אז הם יוצאים משם, לפני שהם באו לעולם, הם היו שם. מה קורה איתם אחרי שהם נפטרים? לאן הם חוזרים? אז הוא אומר, לא לשם. מה הוא אומר? איך כתוב? יש פסוק. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך. זאת אומרת, נשמת דוד נמצאת ליד הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, הצדיקים לפני שבאו לעולם היו מתחת כבשי הכבוד. אחרי שנפטרו והיו בעולם, הם נמצאים יותר גבוה, הם נמצאים עם השם יתברך. ואז מה הם עושים? בליל כיפור, כותר, ארוכה, הם זוחלים מתחת לכיסא הכבוד, יש שם מנהרה, ומשם הם יוצאים ועומדים להתפלל עלינו. יורדים לכאן ועומדים מעל ארון קודש ומתפללים עלינו. בית ישראל, שתהיה לנו שנה טובה. אז תאר לך מה היה שנה שעברה. מי יודע אם הם לא היו מתפללים, היה נשאר מישהו. הבנת? אני לא יודע. אני אמרתי לך מה הוא כתב. הוא כתב את זה בקשר כתב את זה בקשר לכנדרה. ואני ראיתי את זה לפני הרבה שנים. זה מובא גם בשעת נעילה. זה ברור, כיוון שאלה שעת רצון, הנקודות של שעת רצון גדולות מאוד ביום הכיפורים, אז יש להם הנשמות של הנפטרים יוצאות ואז מתפללות עלינו. ולכן, מה נפקא מינה? למה כתב את זה הרוקח? אמר שכעת תעשה להם השכבות. אז הנשמות של ההורים שנפטרו, וכן אותם שהיו מתפללים באותו בית הכנסת, תעשה להם השכבה. אז תעשה קודם השכבה לכל הגברים, ואחר כך לכל הנשים, תעשה להם השכבה. וטוב אם ידור גם צדקה בשבילם, כי לתת צדקה בשבילם, יש בזה מעלה גדולה, ויש בזה ויכוח גדול בפוסקים. מאיפה הראיה שצדקה מועילה לעילוי נשמת המתים? תכף נראה, לפני זה יש עוד כמה נקודות ששייכות לנו. אנחנו צריכים כל אחד מהקהל להגיד וידוי על העוונות שעשה במשך השנה, מה שהוא זוכר. אם הוא שיקר, אם הוא פה לקח כסף לא שלו, לא החזיר, אם הוא עשה איזה דבר ויקבל על עצמו להחזיר. אז את הוידוי יאמר בשקט באותה שעה, ואז הנשמות המתים מבקשים עליו רחמים. עכשיו, צדקה לעילוי נשמת, מי אמר שזה מועיל? למה? כיוון שהריב"ש, רבי יצחק בר ששת, אומר, מה פתאום זה יעזור? מה אתה עושה השכבות למת? הוא אומר, מה שהוא היה בחיים, מה שהוא עשה, הוא יקבל. אם רוב צדיק יטוב, כפרי מעשיהם יאכלו. עכשיו, אחרי שמת, אתה עושה כעת, אתה לומד תורה, אתה נותן צדקה, אתה זה, מה זה יעזור לו? מה פתאום? למה שזה יעזור לו? כך הוא סובר ומשאיר את זה פתוח. בא הרשב"א, אומר, תדע שזה הצדיק יכול להוציא אותו מגיהנם, את הרשע, כמו חץ מקשת. כמו שאדם מתפלל פה ומבקש בעד אותו אדם, בעד המת, יוציא אותו. הוא מביא ראיות, צריך ראיות, אי אפשר לדבר באוויר. אומר, הראיה היה אחר, נכון? מי זה היה? אלישע בן אבויה, שהוא כפר, ואחרי זה, כשהוא מת, מה כתוב בגמרא בחגיגה? אמרו, לה מדן נדניה ולה לגיהנם אזיל. הוא לא יכול, לא כאן ולא כאן. לגן עדן הוא לא יכול להיכנס, ולגיהנם הוא לא ייכנס, כיוון שהוא למד תורה, ידע את כל התורה. אז הוא נשאר בחוץ. מה עשה רבי מאיר? אמר, אני אתקן אותו. פלל רבי מאיר ועלה עשן מקברו. אז הבינו שהוא נכנס לגיהנם. בא רבי יוחנן ואמר, מה זה? מה, רבי מאיר שורף את הרב שלו למקליה לרבה? הוא שורף את הרב? מתי שרבי יוחנן ייפטר, הוא אמר על עצמו, אני יוצא אותו מגיהנם. וככה הוא. ביום שנפטר רבי יוחנן, ראו שנפסק האשן מהקבר של אלישע אחר. אז אומר הרשב"א, הנה ראינו שצדיק יכול על ידי התורה שלו להוציא. וכן היה עם שמואל. מה היה שמואל? אביו של שמואל היה מקבל פקדונות. והיה אצלו פיקדון של איזה יהודי אחד. והיהודי הזה נפטר. עכשיו באו הבנים, רוצים את הכסף, אז הם אמרו שהוא, אבא שלהם אמר שהוא הפקיד אצל אביו של שמואל. אביו שמואל היה אדם גדול, אבל הוא נפטר כבר. גם הוא נפטר. אז שמואל היה בבעיה. היו מדברים עליו האנשים, ואמרו זה בנו של זה שאוכל כסף של יתומים. מה עשה שמואל? בלילה העלה את נשמתו ועלה לאן? לשם, לגן עדן. וראה בחוץ את רבי לוי, חברו. שאל למה הוא בחוץ? אמרו לו שלא יודע מה היה, דיבר על איזה חכם אחד, מילה שלא היה צריך. אז מה שמו? אמרו לו, וואו, אתה הגעת לפה, מה אתה עושה פה? אמר, אני רוצה את אבא שלי. יצא אבא שלו. אז הוא שאל את אבא שלו, יש אצלך כסף של יתומים? אמר לו, כן. איפה זה? אז הוא אמר לו, תעלה לעלייה, גלריה למעלה, יש שם שכבה אחת, זה כסף שלי. שכבה שנייה, קומה שנייה, זה של היתומים. קומה שלישית למטה, זה שלי. למה זה באמצע?
אם יבוא גנב,
אז לא יגנוב את שלי, לא יגנוב את שלהם. ואם יבוא תולעים או ירטיבות, אז יוכל, יעשה חלודה בכסף שלי, לא שלהם. אז עלה שם, הלך לביתו מיד ומצא את זה. עכשיו אמר, אם אני כל כך חשוב, בבקשה תכניסו את לוי למקומו. הכניסו אותו. מה אומרת? הכניסו אותו. אז הוא אומר, הנה אתה רואה, חכמים יכול להתפלל, התפלל, יכול לתקן אותו. אין בעיה. בספר חסידים כך כותב, שאין בעיה בזה, שאפשר, צדיק יכול לעשות הכל. אז אומר, אחרי זה גם האור זרוע בעוד, גם כן הם כותבים שהברכה פועלת. אפילו שאנחנו לא צדיקים, עצם זה שאתה מתפלל על המת, הברכה עובדת. והדיבור שלך עושה רושם בשמיים. ולכן צריך לדעת שיש בזה מעלה גדולה. אז יוצא מכל זה מיני ומיני שאפשר לעשות על ידי זה. אז רבנו ארי כותב שבפרט הבן יכול יותר מכולם לעזור לאביו. למה? כיוון שהוא קיבל את הנשמה שלו מאבא. אז חלק מנשמתו, המלבוש של הנשמה שלו זה הבן. אז לכן הוא יכול כן לבקש על אבא שלו. אפילו אבא שלו לא היה צדיק, יכול לבקש. מה רצית?
מותר לבקש, עדיף לא לבקש בקשות אישיות ביום כיפור?
מי מדבר כעת? אנחנו מדברים על מתים, לא על בקשות אישיות. אל תערבב לי דבר בדבר. כן, חיים. בקיצור, אבל איזה חיים? אז אם כן רוצה איפה, שאיך שיהיה, אז יש כמה טעמים. נמה מועיל התפילה. אחד, כתבו, אם בחייו הוא היה נותן צדקה, אז אני נותן כעת צדקה בשבילו, ואני אומר, בטח אם הוא היה חי היום, היה נותן. אבל בשמיים אומרים, כאילו הוא נתן. לוקחים את זה. אחר כך גם אם הוא צדיק, יועיל, גם אם הוא בן, בפרט אם הוא ירש ממנו כסף, וזה כסף של אבא, ובכסף של אבא הוא עושה את כל הצדקות האלה. לכן כמו שהיו מצווים, היו משאירים כסף, שבשעה שמוציאים אותו בלוויה, באים המזיקים לקטרג עליו, אומר, תיתן את זה לצדקה לעניים כדי שהמקטרגים יסתלקו. וכך היינו, כך כותב מעבר יבוק, זה מועיל. למה זה מועיל? זה כסף שהאבא הכין בשביל זה. וכן כסף לשבעה, לשלושים, לקניית המצבה, לכל שאר הדברים האלה. אז ראינו שזה מועיל. לכן, עכשיו יש עוד דבר, רבנו ארי כתב, שיש כלל ידוע, הגמרא אומרת, לולא תפילת המתים על החיים, לא היו החיים מתקיימים אפילו שעה וחצי. הרב הבא מציע. זאת אומרת, המתים מתפללים עלינו כל יום. ואם הם לא היו מתפללים, מי יודע מה היו עושים לנו אלה האויבים שלנו. אז אם כן, המתים מתפללים עלינו. גם אנחנו מתפללים עליהם, אומר רבנו ארי, אנחנו עושים להם השקבות, אז הם אומרים, אתה מתפלל עלינו, והדיבור שלך פועל, הוא אומר, הדיבור של האדם שעושה השקבה, זה גורם שם למעלה, שהנשמה תעלה. אז גם הוא שם מדבר ומתפלל עליך, ואתה מתקן על ידי זה. אז אם כן, זה הדדי. תנו עוז אלוהים על ישראל גאוותו. קווי יכול מה הפירוש שאנחנו מתפללים, כאילו נותנים כוח לפמליה של מעלה, שיפעילו את כל הכוחות להשמיד את אויבינו ושונאינו. כן? זה בסדר. עכשיו נמשיך עוד קצת. יש שם תפילת הקדמונים לפני תפילת ערבית. מהי התפילה? ריבונו של עולם, עפר אנחנו ולא בינת אדם לנו, ואין בנו כוח לכוון יהודי שמותיך הקדושים בכוונת כל תפילה ותפילה. יהי רצון לפניך שתהיה חשובה לפניך תפילת ערבית, תפילת שחרית ומוסף ומנחה ונעילה, שנתפלל היום כאילו כיוונו בכל הכוונות, ואף גם התפילות אשר נדחו בשאר הימים בעוונותינו, הם יעלו היום ויתוקנו למעלה. זו התפילה הזאת, לא ידוע לנו מי חיבר אותה, אבל מביאים אותה כל הראשונים מלפני 500 שנה, וכתבו אותם בסידורים שלהם. זאת אומרת, תפילה, כך קראו לזה, תפילת הקדמונים. ואז אומר אותה תפילת ערבית, תתחיל אותה באימה וביראה, וכמו שצריך, ויכוון בשמע ישראל עשרת הדיברות. יאללה, נו, תתחיל. איפה אנוכי? 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 שם אחד. השם אחד זה אנוכי השם אלוהיך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, איפה זה? שמע ישראל, השם אלוקינו. יפה, כן. אחר כך, מה בא אחר כך? לא תישא, איפה לא תישא? ואהבת. שאם אתה אוהב אותו, אתה נזהר לא להזכיר אותו בחינם. לא תישא השם, השם אלוהיך לשווא. אחריו, מה בא? איפה זה זכור? נו, תקמת המצח. למען תזכרו. למען תזכרו, שמה זכור את יום השבת יקדשו. אחריו, איפה? למען ירבו ימיכם. מי כתב את זה, אתה יודע? תלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי מפורש. שבעשרת הדיברות יכוון בקריאת שמע, הוא לא מדבר רק על יום כיפור, אבל ביום כיפור ודאי וודאי. בכל יום שאתה אומר שמע ישראל, תזכור את זה. אחר כך, לא, מה היה לפני זה? כבד את אביך, אמרנו למען ירבו ימיכם, נכון? אחר כך, לא תרצח. איפה לא תרצח? אל תגיד את זה בלשון, אמרתי לך 100 פעם, אוי ובוי לך. ועבדו מהרה, תגיד. ועבדו, ועבדתם, אומר לי. וואי, 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 איזה כללה. איזה כללה. וואו, וואו. אמרנו לך את הספר חסידים, אמר. ועבדו מהרה. אחרי לא תרצח, לא תגנוב. איפה לא תגנוב?
לא תנאף.
לא תנאף. לא תנאף, איפה? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אוי, אוי, אוי. מותר לצאת לרחוב היום? מותר ללכת לחתונה? מותר לעשות שבת חתן? מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? איפה אנחנו? שבת בר מצווה? שבת חתן? אוי ואבוי, לא תנאף. אחרי זה... אז איפה לא תנאף ולא תטור? מרוב שזעזעת אותי, שכחתי. יופי, לא לא. אחר כך. לא תגנוב באיפה? ואספת דגניך ותירושך ויצריך. נו הלאה. אחריו, לא תענה ברעך את שחר. איפה? אני השם אלוהיכם, נכון. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אני מעיד שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. לא בן גוריון. מה שמו? אחר כך...
לא תחמוד.
איפה לא תחמוד? פעמיים מופיע בקריאת שמע, פעמיים. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אז תכוון בהם והכל יהיה על מקומו בשלום. עכשיו...
איך זה קשור לא תחמוד וכתבתם?
שיש לך, מה כתוב בלא תחמוד? מה לא תחמוד? בית רעיך. מקום אחר כתוב, יש בהתחנן וביתרו, יש שינויים קצת. שם כתוב שדהו ושרו וחמורו וכל אשר לרעיך. כן, אז זה לא תחמוד. אחר כך מה יש לנו הלאה? יש עוד נקודה אחת שלא הזכרנו. המנהג של 10 וידויים, נכון? כמה וידויים יש ביום הכיפורים בסך הכל? 10 וידויים. למה 10? כנגד? 10 פעמים שהיה מזכיר הכהן הגדול שם המפורש. איפה 10? תן לי.
אחד במנחה.
אני לא, הכהנים והעם. אתה עושה צחוק מהעבודה. היה 3 פעמים, היה סומך ידיו פעם על הפר שלו, פרו, ואחר כך פר של אחיו הכהנים, ואחר כך פר של כל ישראל, נכון? אז על הפר, השעיר של כל ישראל, על הפר שלו מה היה אומר? אנא השם, היה אומר שם המפורש, אתה תיאביתי פשעתי לפניך אני עובדתי, אנא בשם, שם המפורש, כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים. כן הכתיב כי ביום הזה אשכפר עליכם כוחתותיכם לפני השם תתארו. 3 פעמים על הפר שלו היה מזכיר שם המפורש. אחר כך 3 פעמים, אנא השם חטאו עבו פשעו לפניך. עמך עם קדושך, מי ידי הכהנים, היה אומר את הכהנים, נכון? אנא כפרנה. לחטאים, אנא בשם, כפרנה לחטאים ולעבוד את הפשעים שחטאו ושבו לפניך. זה משנה במסכת יומא, זה בסדר העבודה מופיע, נכון? אחר כך, כי ביום הזה יכפר על אתכם, חטאותיכם לפני השם. הוא היה מכוון כנגד המברכים ואומר להם, תתארו. הר הפעם שלישי, לוקח את הסעיר, מה היה אומר? אנא השם, חטאו ועבו, פשעו לפניך, עמך בית ישראל. אנא בשם, כפר נא לחטאים ולעוונות הפשעים, שחטאו ושעבו לפניך, עמך בית ישראל. כתכתיב כי ביום הזה, כפר עליכם תארתכם, חטאתכם, לפני השם תתארו. הנה תשע. איפה העשירי? איפה העשירי? הוא עושה לי חמציקה. איפה העשירי? אתה גנבת לי את העשירי. איפה? איפה? היה לו כרשתי גורלות. טרף בקלפי. וטרף שתי גורלות. אם לשם יצא בימין, סימן תום. ואם יצא של העזאזל ביד שמאל, זה סימן טוב. והיה עד שני השעירים. היה אומר כאן, והיה אומר על השעיר של השם, של העזאזל, היה אומר להשם חטאת. היה מזכיר שם המפורש. אז כיוון שהיה מזכיר שם המפורש בעשירי לשעיר, שם, זה 10 פעמים שהיה מזכיר שם המפורש. זכור את זה. אז כנגד זה, ככה היה. עוד נקודה אחת, מה כתב הרשש, אתה זוכר? הרשש כתב ש... נו? מה כתב הרשש? אחרי אדון עשה ליחות, בסליחות של הלילה. מה הוא אומר?
נגיד שמה ישראל.
אז תגידי לפני, אחרי אדון עשה ליחות. אחרי אדון הסליחות, שיש סדר, אחרי אדון הסליחות, שסיימת, אז עומד החזן ואומר באמה וביראה, ובדמה, ואומר את, מה הוא אומר? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואחר כך אומר, מיוחד בהיה, אשר אהיה. הוא היה, והוא הווה, והוא יהיה. הוא ממית ומחיה. לפניו לא נוצר אל, לאחריו לא יהיה. היה אומר את כל הנוסח הזה, ואומר הרשש, מי עושה עושה, כן, שום גזרה רעה לא תבוא אותה שנה, לא עליו ולא על בני ביתו כל השנה כולה.
אז זה יעשה ביחיד אם המכנסת לא עושה עליו?
לא.
אם החזן לא עושה?
כל הקהל. אז עוד. מקים על השולחן, אני איך התחלתי, הקעתי על השולחן ונהיה שקט, אמרתי את זה, וזה נכנס התקן, והנה זה מופיע בסידור. הבנת? אז תעשה את זה, ככה היה, היה מנהג של בית אל, עכשיו זה ברוך השם בהרבה מקומות נוהגים כך. השם ישראל והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. שנה טובה ומבורכת. שלום הרב, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. תחל שנה וברכותיה.